אנחנו בפרק י"ד. ויהי היום, ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נוסך אליו, לך ונעברה אל מצב פלישתים אשר מעבר על עז, ולאביו לא יגיד. ושאול יושב בקצה הגבעה תחת הרימון אשר במגרון, והעם אשר עמו כ-600 איש. ואחיה בן אחיתוב, אחי עיכבוד, בן פנחס, בן אלי כהן אדוני בשילו, נושא אפוד, והעם לא ידע כי הלך יונתן. ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבור על מצב פלישתים, תודה, שן הסלע מעבר מזה, ושן הסלע מעבר מזה, ושם האחד בוצץ, ושם האחד סנה. השן האחד מצוק מצפון מול מחמס, והאחד מנגב מול גבה. ויאמר יונתן אל הנער נוסך אליו, לך ונעברה אל מצב הערלים האלה, אולי יעשה אדוני לנו, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב או במעט. ויאמר לו נוסך אליו, עשה כל אשר בלבביך, נתה לך הנני עמך כלבביך. ויאמר יונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים ונגלינו עליהם. אם כיום רואה אלינו דום עוד הגיינו עליכם, ועמדנו תחתינו ולא נעלה עליהם. ואם כיום אירוע עלו עלינו ועלינו, כי נתנם אדוני בידינו וזה לנו האות. ויגלו שניהם אל מצב פלישתים, ויאמרו פלישתים, הנה עברים יוצאים מן החורים אשר התחבאו שם. ויענו אנשי המצבה את יונתן ואת נוסך אליו, ויאמרו, עלו אלינו ונודיע אתכם דבר. ויאמר יונתן אל נוסך אליו, עלה אחריי, כי נתנם אדוני ביד ישראל. ויעל יונתן על ידיו ועל רגליו ונוסך אליו אחריו, ויפלו לפני יונתן ונוסך אליו במוטט אחריו. מתי המכה הראשונה שריקה יונתן ונוסך אליו כ-20 איש, כבחצי מענה, צמד, שדה. ותהי חרדה במחנה השדה ובכל העם, והמצב והמשחית, חרדו גם המה, ותרגז הארץ, ותהי לחרדת אלוהים, ויראו הצופים לשאול בגבעת בנימין, והנה העמון נמוג וילך והלום. ויאמר שאול אל העם, אשר איתו פקדו נא וראו מי הלך מעמנו, ויפקדו והנה אין יונתן ונוסך אליו. ויאמר שאול לאחיה, הגיש אהרון האלוהים, כי היה אהרון האלוהים ביום ההוא ובני ישראל, ויעד דיבר שאול אל הכהן, והעמון אשר במחנה פלישתים, וילך הלוך ורב, ויאמר שאול אל הכהן, אסוף ידיך. נעמוד כאן בבחינת הקריאה, ואת הפרק הזה אנחנו נחלק לשניים, הוא פרק ארוך קצת, נחלק אותו לשניים. אז אני מזכיר, לנו את המצב שאנחנו בו בעצם נמצאים. אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על החטא של שאול, העובדה ששאול לא המתין לשמואל, אבל מבחינה מבצעית מה שקורה זה שפלישתים הזיזו את הכוחות שלהם, נערכו בצורה משולשת מערכה לקראת מערכה. שאול, הכוח המרכזי שהיה איתו, כוח של 3,000 איש, בעצם נעלם, והוא נשאר עם כוח מאוד מאוד מצומצם של 600 איש. יש כאן איזה מין תקופת המתנה כזאת, שבאופן כללי היא לא עושה טוב לאף אחד. תקופת המתנה היא תקופה מלאת מתח, מלאת חששות, עלול להיות בה מורח לב, נפילות וכו' וכו'. ולתוך החלל הזה נכנס יונתן. אנחנו היום טיפה נתעכב על הדמות של יונתן, דמות מאוד מאוד מיוחדת, שכאן בעצם אנחנו פוגשים את אחד המעשים הראשונים המשמעותיים מאוד מאוד בבניין של היחס אל הדמות הזאת. אם הייתי שואל אתכם, מה מאוד מאוד בולט במה שעשה יונתן בפרק הזה? איזה תכונה באה לידי ביטוי? מה הייתם אומרים? חיפזון. כן. עוד. אומץ. ביטחון. איך? מסירות נפש, נכון. אבל יש כאן איזה משהו אחד שאני מחכה שתגידו אותו. איך? ביטחון באשם, כן, אמונה. אמונה וביטחון באשם. כי תראו ואני רוצה כאן לסרטט כאן איזשהו, איזשהו עוד כלי נוסף שאנחנו נשתמש בו לכל אורך הספר הזה. בהרבה מאוד מקרים אנחנו נראה איך יונתן הוא בעצם כמו איזה מין דמות צללים של אבא שלו. כאילו, בכל מקום ששאול ייכשל, יונתן יבוא ויעשה את המעשה, אותו מעשה עצמו, אבל בצורה שהוא היה צריך לעשות. כלומר, יונתן כל הזמן מתקן את אבא שלו. בעצם, אם היינו רוצים לדעת מי זה שאול באמת באמת, צריך להסתכל על יונתן. כי שאול מאוד מאוד מושפע, כמו שהזכרנו, גם מהלחצים מכל מיני מקומות, וגם מזה שבסוף שמואל עוזב אותו, וגם בזה, מזה שבסוף יש לו רוח רעה. אבל יונתן, שהוא הבן של אבא שלו, בהרבה מאוד מקרים מבטא את הנקודה הפנימית של שאול. אתה רוצה לדעת מי זה שאול באמת, תלביש עליו את יונתן. ואז תוכל לדעת. אז בפעם הקודמת ראינו ששאול לא חיכה, לא התבטל מספיק לדברי הנביא, בגלל שהמציאות שהוא קיבל מהשטח הייתה מאוד מאוד בעייתית, מאוד מאוד לוחצת, מאוד מסוכנת, הוא פתאום העוגדה שלו התפרקה, הוא ראה את פלישתים נאספים, אז הוא לא חיכה את הדקה, דקה וחצי, שתי דקות האלו, לא המתין לדברי הנביא, וראינו גם איך דוד כן עשה את זה. עכשיו הכתוב יתאר איך יונתן באותה סיטואציה בדיוק יעשה את הדברים כמו שצריך. כמו שצריך. תשימו לב. יונתן, כאן מתואר בדיוק המיקום של הקרב הזה, אבל כאן יש כאן איזשהו דו שיח מאוד מאוד מעניין בין יונתן לבין הנער שלו. כתוב כאן בפסוק ו' ויאמר יונתן אל הנער נושא כליו, לך ונעברה אל מצב, מי? איך, מי, מה כתוב? תסתכלו אליי, מה כתוב? אל תחקרו, בעל פה. אני אקרא לכם אתם תשלו בעל פה. לך ונעברה אל מצב, ערלים. אנחנו עד היום הכרנו את פלישתים. ממתי הם יהיו ערלים? הביטוי ערלים זה ביטוי אמוני. בסדר? זה כבר, יונתן, כל הקרב כאן, מבחינת יונתן, זה לא קרב צבאי. יש כאן ערלים מול מולים. עכשיו, ברגע שאתה שם את זה במקום הזה, אז פתאום כל המשוואה היא מקבלת, עוצמות אחרות. הם ערלים ואנחנו מולים. הם משככי ומגדפי השם, ואנחנו בניו של השם יתברך. זה פתאום סדר גודל אחר. נכון שהם הרבה ואנחנו מעט, אבל אנחנו המעט של השם יתברך. כך כתוב בספר דברים, כי אתם המעט מכל העמים. אז בעצם בדיבור שיונתן מדבר כבר אנחנו רואים מתוך איזה גישה הוא מגיע לקרב הזה. הלאה. אולי יעשה אדוני לנו, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב או במעט. זה עוד פעם, זה תפיסה מאוד מאוד אמונית. בהמשך אנחנו נשאל את עצמנו, האם מה שיונתן עשה זה מבצעי או לא מבצעי? האם זה באמת מבצעי מה שהוא עשה, שזה סתם היה איזה אימור מאוד מאוד גדול? אבל קודם כל אני רוצה שטיפה נתעכב על, על השורש, על הנחות היסוד של יונתן, מאיפה הוא יוצא לקרב הזה. אולי יעשה השם לנו, הקדוש ברוך הוא יכול להביא תשועה על ידינו, כי אין מעצור להשם להושיע ברב ובמעט. הקדוש ברוך הוא לא עובד לפי כמויות. אם הוא רוצה לגלגל ישועה, הוא יכול גם לגלגל אותה גם דרך כמות קטנה. עכשיו, זה אולי הפעם הראשונה שהדבר הזה נאמר, אבל אנחנו היום יודעים שלאורך כל הדרך לא היה פעם אחת שעם ישראל נלחם והיה לנו יתרון כמותי. לא היה כזה דבר, מעולם לא היה דבר כזה. גם היום בימינו אלה נדמה לי שהיחס הוא 1:7. על כל חייל אחד של צהל יש 7 או 8 אפילו יותר חיילי אויב. כל פנים, בכל המלחמות שלנו, הכמות מעולם לא הייתה פונקציה. במלחמת יום כיפור, אמר נשיא מצרים דאז, סדאת, שהוא מוכן להקריב, טיפה לפני, הוא מוכן להקריב 1,000,000 חיילים מצרים, כדי להחזיר חזרה את סיני לשלטון, לשלטונם. מיליון, לא בא להקריב, אומה של לא יודע כמה, 50,000,000, אין לו בא להקריב 1,000,000. אצלנו זה כמובן לא אופציה בכלל, זה לא מדובר, זה לא חלק מהאפשרויות. אז, ואף על פי כן אנחנו, הולך לנו לא רע במלחמות. בגדול, הממוצע הוא, מה? ברוך השם, כן. יש לנו, קודם כל יש לנו ממוצע יפה, פעם ב6 שנים מלחמה פחות או יותר. מה? יש לנו, כן, 10 מלחמות מקום המדינה. נכון? אני יודע לספור טוב? מלחמת השחרור, מבצע קדש, ששת הימים, מלחמת ההתשה, זה מלחמה עם אות, מלחמת יום כיפור, מבצע ליטני, מלחמת שלום הגליל, מלחמת המפרץ, גם זה היה סוג של מלחמת חומת מגן, ומלחמת לבנון, זה כבר 11, מלחמת לבנון השנייה, ועופרת יצוקה, 11. 11 מלחמות על 62 שנים, תעשו את החשבון לבד, זה יוצא ככה פעם בחמש שנים, שאנחנו אנחנו מתאמנים בין המלחמות. לא שאנחנו רוצים את זה כמובן, אבל זה מה שקורה באזור הזה. אז, והיחס הוא תמיד יחס של, לפחות במלחמות מול הצבאות הסדירים, יחס של מעטים מול רבים. אז יונתן אומר, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב ובימת. מה אומר לו הנער? ויאמר לו נוסח אליו, עשה כל אשר בלבביך נטלך. הנני עמך כלבביך. עכשיו, הביטוי הזה כלבביך, מה הוא מזכיר לכם? עשה אשר תמצא ידיך. אבל אורי, אני מתפלא עליך, יש משהו יותר קרוב. חזק וברוך. איפה אתה קורא? בפרק הקודם, כששמואל נוזף בשאול, אומר לו, ועתה מלאכתך לא תקום, ביקש אדוני לו איש כלבבו. איש כלבבו, אולי זה יונתן. כלומר, יכול להיות ששמואל אומר, תבינו כמה העונש בפרק הקודם היה מינורי יחסית. ביקש השם לו איש כלבבו, אני אבקש איש, הוא יהיה כלבבי, והוא ימשיך את המלוכה. ואולי זה יהיה יונתן בעצמו. רק זה לא יהיה כאילו ההמשך של שאול, זה יתחיל מההתחלה מיונתן. תהיה נגיד איזה תקופת שאול, ואז יהיה הפסק במלוכה, ואז ימליכו את יונתן מחדש. זה יהיה כאילו מלכות שמתחילה מההתחלה. אבל כאן הנער אומר לי יונתן, אני הולך עם הלב שלך. הלב שלך הוא מלא אמונה. הלב שלך הוא מלא בגבורה, הלב שלך הוא מלא במחשבות טובות על ישראל, נטה לך, אתה סוחף אותי איתך עם הלב שלך. אנחנו בסוף יודעים שזה לא מה שקרה, ויונתן לא זכה להיות מלך. מי שזכה להיות מלך זה דוד. מה הקשר בין דוד לבין הלב? בין דוד לבין לב. תעברו בספר תהילים, תראו כמה פעמים מופיעה המילה לב בספר הזה, המון 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 פעמים, וליבי חלל בקרבי, והמון המון פעמים דוד המלך מדבר על הלב שלו, לב טהור, ברא לי אלוהים ורוח, נכון, חדש בקרבי, וצריך להקליט את זה באיזה מחשב, לראות כמה פעמים מופיעה התאיה הזאת לדוד, סתם אני זה, לדוד אותך בכל ליבי, כן, קראתי בכל לב, אני נדמה חוקיך יצורה. מלא, 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 מלא. פסוקים שעוסקים בלב. כן. סבכי אלוהים רוח נשבר, הלב נשבר ונדכה. אלוהים, לא תבזה. תעברו כאן, תראו את כל ה... יעקובה הולכת. כן. כן. זה דוד. לב. לב, הלב. טהרת הלב. ניקיון הלב. מזכיר לכם את... מה?
חוקר
לבוחן כליות. מזכיר לכם... עוד לא הגענו למשפט, עוד לא הגענו לזה. בפרק י"ז, פרק י"ז, כשדוד מגיע לשאול בקרב דוד וגוליאת, מה הוא אומר לו? אוי, זה נס, חבל לכם על הזמן. תראו פרק י"ז, פסוק למד ב', לב. פעם, אני שם לזה, פעם ראשונה אני שם לזה. והיום דוד אל שאול, אל יפול לב אדם עליו. אל יפול לב אדם עליו. מה? כן, איזה רמז. רוח הקודש. כן. קיצור, לב, דוד הוא איש כלבבי, לב אנחנו הזכרנו זה נקודת הרצון, נקודת הרצון שכל הזמן משתכללת ופונה אל השם יתברך, אבל בינתיים אנחנו פוגשים גם את יונתן בתכונה הזאת, כבר אנחנו יכולים למטוע את הזרעים של התובנות, למה דוד ויונתן כל כך יאהבו אחד השני. כי זה לב פוגש לב. שניהם עובדים עבודת הלב, ואז הם, מה? שני לבבות של, כן. זה בדיוק המהות שלה. אולי אני אקרא לכם פה עוד איזה משהו אחד. תסתכלו רגע בפרק י"ח. בפרק י"ח נגיד פסוק ב', ויכרות יונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו, והתפשט יונתן את המעיל אשר עליו, ויתנהו לדוד ומדע ועד חרבו ועד קשתו ועד חגורו. כלומר, כל כך יונתן אוהב את דוד שהוא נותן לו את הכל. עוד נגיע לפרקים האלה. אבל זה חשוב מאוד ההערה הזאת, כי אנחנו תכף נלך להגיד כאן איזו הערה מהמסורה, שהיא הערה מאוד מאוד חשובה. אבל כל פנים, זה מה שקורה כאן. כלומר, יש כאן איזה מין תהרת לב מאוד מאוד גדולה של יונתן, שהוא רוצה, ככה, מפריע לו, הוא מתקומם כנגד הביזיון הזה, שפלישתים ככה מבזים אותנו, והוא מלא אמונה, מלא ודאות, הקדוש ברוך הוא יכול להושיע ברב ובמעט, הוא מדבר עם הנער, והוא מושך את הנער אליו, מרים את הנער אליו, וכמו שיונתן פעל על הנער, הוא גם יוכל לפעול על מעגלים יותר רחבים, על קבוצה, על עם וכו'. טוב, עכשיו, אני רוצה, רגע, לאן נתקדם מכאן? בואו נגיד רק הערה אחת מהמסורה. בסדר? מה זה המסורה? קודם כל, מי יודע מה זה המסורה? לא, המסורה זה לא המדרש. מה זה המסורה? חכמי המסורה. מי הם? אתם יודעים? איך? אנשי הלשון, כן. אבל אלה ממש מרבותינו הראשונים וראשוני הראשונים, שדקדקו בנוסח התנך, וגם בניקוד, גם בטעמים, גם בפרשיות הפתוחות והסתומות. לדוגמה, איך לכתוב דוד? עם יוד או בלי יוד? יש מקומות שכתוב עם יוד, שמעת אותו בלי יוד. זה ניתן למשה רבנו בסיני, או מי שכתב את הספרים האלה ברוח הקודש, ידעו להגיד מתי ואיך וכו' וכו', והכל גם אותיות ספורות והכל מדוד, וחכמי המסורה יש להם גם כל מיני כללים, שאני ממש לא יודע אותם, כי זה כללים מאוד מאוד מסובכים, שאם יש כמה הצבעות הראשונה, אז האות האחריה תהיה מנוקלת באופן הזה והזה עם טנק, ממש כללים מאוד מאוד מסובכים ומורכבים. אבל החכמים האלו, הם ספרו את אותיותיה של תורה. הם אומרים, מתי קוראים עדותיך, מתי קוראים עדבותיך בתהילים, הם נקדו את הטעמים, והם בעצם סידרו את כל המבנה הזה של ארבעת הממדים של התיבות, האותיות, הניקוד והטעמים. תגידו לי, איך קוראים ליונתן או יהונתן? יהונתן? איפה אתה יודע? ככה אתה רגיל. אבל כתוב יונתן. איפה כתוב? ואיפה? אבל בפרק י"ג? יונתן. וגם בפרק שלנו, בפסוק י"ב וי"ד. יש פסוק, אז התבלבל להם. פעם יצא להם קר, יצא להם. מה אתם אומרים? מתי זה קרה? מתי שהוא הזה? אומרים חכמי המסורה שבאמת ליונתן קראו יונתן, ונוספה לו, קראו לו יונתן, יונתן, אבל נוספה לו היי על שמו ברגע מאוד מסוים. באיזה רגע נוספה לו היי? לא. ברגע שהוא פגש את דוד. תסתכלו רגע בפרק י"ח. בסדר? רגע, נשמה, אנחנו בדיוק באמצע הדרך, חכה. בוא, אני בונה כאן את המתח, את ההפתעה, ואז תראה, בום. בוא נקרא טיפה מסוף פסוק י"ז. מסוף פרק י"ז. וכשוב דוד מהכות הפלישתי, ויקח אותו אבנר, ויביאו לפני שאול וראש הפלישתי בידו. ויאמר אליו שאול, במי אתה הנער? זו שאלה מאוד מזלזלת. חז"ל אומרים ששאול שאל אותו בעצם, אתה לא משם, ממשפחת ישי, שיש לכם שם בעיות בייחוס, שהתחתנתם שם עם איזה מואביה. אז דוד, במקום להחזיר לשאול ככה, לענות לו בחוצפה, הוא מוריד את הראש, הוא אומר, דוד בן עבדך, ישי בית הלחמי. כשיונתן רואה את הדבר הזה, את העדינות של דוד ואת הצדיקות שלו, והיא כחלתו לדבר אל שאול, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווהו יהונתן כנפשו. מכאן זה יהונתן. מי החיבור של יונתן ודוד? יונתן מקבל היי, מקבל שם השם. עכשיו יש כאן אהבה שהיא לא תלויה בדבר, אהבה נצחית, אהבה מיוחדת, ככה אומרים חכמי המסורה. עד כאן זה יונתן, מי כאן זה יהונתן. החיבור עם דוד. אבל כמובן שאנחנו, קשה שיש לנו בפרק אצלנו, אצלנו כתוב פעמיים, יהונתן. אומר המדרש, יש, אומר חכמי המסורה, אומר חכמי המסורה, יש בסך הכל שני יוצאי דופן לדבר הזה. פעם אחת יונתן נקרא יהונתן, כשמתגלה בקרבו תכונת האמונה של הלב, שהיא תכונה מאוד מאוד דודית. אז כבר כאן רומזים לך, יונתן, הוא יהיה עתיד להיות יהונתן כשהוא יפגש עם דוד, כי בפרק שלנו מתגלה ביונתן תכונה מאוד מאוד דודית של גבורה ואמונה ויחידו רבים, ממש, תנסו, זה ממש פרק שמקביל מאוד מאוד, מה שכאן יונתן עושה, מקביל למה שדוד אחרי כן יעשה עם גוליאת. שדוד גם כן אומר לגוליאת, כי אין להשם המעצור, וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יהושע, אדוני כל אדוני במלחמה נתן לכם בידינו. גם דוד אומר שם פסוקי אמונה שמופנים למי? לאלה מאחוריו, והוא מרים את כולם עם הלב שלו. גם דוד אומר לשאול, אל ייפול לב אדם עליו. זה ממש פרקים מקבילים. יונתן עושה מה שדוד עושה כאן, מה שדוד יעשה בעוד שני פרקים. זה כאילו נשמות תאומות. אז לכן, כבר יצאנו בפרק, רומזים לך, היי, יהונתן. ככה, ניצוץ, הברקה, הבזקה, מיד אחר כך הוא חוזר להיות יונתן, כי עדיין בפרקש דוד, אבל זה כבר מתחיל לבצבץ התכונות המיוחדות שעתידות להיפגש ולהצטלב בעוד זמן לא רב. זה היוצא דופן אחד. יש עוד יוצא דופן אחר. שאחרי שכבר קוראים ליהונתן יהונתן, פתאום הכתוב חוזר לקרוא לו יונתן. בוא נראה אם תצליחו לנחש. לא איפה זה, אלא באיזה סיטואציה זה. מתי יהונתן יכול לחזור חזרה להיות יונתן? באיזה מצב? איך? כשהוא בלי דוד, תקצין את זה עוד? לא. לא, שמעו יהונתן. תסתכלו בפרק, פרק י"ט, פסוק א'. כן. וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד. ויהונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. שאול אומר לו, יונתן בני, בוא 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 רגע, אני רוצה שתהרוג את דוד. אז יונתן, רק יונתן שמע את זה, נהיה לו, התכווץ כולו. כי יונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. אתם מבינים, זה מדויק. הבנת? לא הבנת? כן. שאול אומר ליונתן להרוג את דוד. רק זה, רק העובדה שיונתן שומע את הדבר הזה, זה כבר מקבץ אותו. ומיד הכתוב מגיב ואומר, הוא כבר לא יונתן, הוא כבר יהונתן. עכשיו, חשוב כאן להבין שעל פי טבע, על פי נגלה, יונתן ודוד זה שתי רכבות שדוהרות אחת מול השנייה, באופן עקרוני. כי שאול הוא המלך, יונתן הוא היורש הטבעי, ודוד הוא היורש ששמואל אמר לו. אז יש כאן בעצם משהו שאמור בום, להתנגש ולהתפוצץ. רק משום מה, האהבה שלהם כל כך גדולה, שבמקום זה, זה נהיה ככה. אבל שאול לא מבין את זה. אז שאול אומר ליונתן, אתה צריך להרוג את דוד, אחרת אתה לא תהיה מלך. אבל יונתן כבר לא שם, הוא כבר יהונתן, הוא כבר עם ההי של שם השם, הוא כבר עם ההי של הנתינה, הוא כבר עם ההי של האהבה לדוד. בסדר? יופי. אז זה, בזה סגרנו את, את העניין הזה של חכמי המסורה, וזה עולם שלם בתוך לימוד התנ"ך. חכמי המסורה מלמדים אותנו הרבה מאוד דברים. טוב, עכשיו מה אתם אומרים? יש כאן קצינים, יש כאן לוחמים, יש כאן אנשי כוחות הקרקע, האוויר, הים והיבשה. האם התוכנית של יונתן היא תוכנית מבצעית, או שמדובר כאן בנס? נס! חזק הוא בא. לא סתם, נס גמור, נס גלוי. אה? ככה אתה אומר? חלילה. לא. מה פתאום נס? ספר שמואל זה ספר כמעט בלי ניסים. בסדר? אז השאלה, האם השם עושה רק ניסים? או שהשם עושה גם עוד דברים, כמו השגחה, כמו עזרה, כמו נתינת עוז ותעצומות, שגם זה הקדוש ברוך הוא נותן. ספר שמואל, באופן קטגורי, אין בו כמעט ניסים, בכלל. יש בו אותות קצת, פה ושם איזה מופת ששמואל עשה, הוריד גשם בימי קציר חיטים, זה לא נס, זה לא שינוי סדרי בראשית, זה יכול לקרות, ואין בו כמעט ניסים. ככל שאנחנו מדרדרים, האומה הישראלית מדרדרת, והיא פחות ופחות עומדת בכוחות עצמה, ככה יותר ויותר יש ניסים. כן, ספר מלאכים, במקום הכי הכי נמוך של עם ישראל, מי שמנבא זה הנביא אלישע, שהוא מחלק ניסים חופשי חופשי. אבל כשאנחנו על עומדנו, אין צורך בניסים. לא צריך ניסים. עם ישראל במדבר, חיים על ניסים, חיים על הנס. כל יום, פרשת השבוע, נכון? היום זה הסגולה להגיד את פרשת המן, וקירים את הסגולה הזאת. כן. סגולה לפרנסה. אז עם ישראל במדבר, עם כל הזמן, עם המן ועם הבאר, וברגע שמגיעים לארץ ישראל, בשנייה שנכנסים, בום, באותו רגע נפסק המן. באותו רגע, ואת המן אכלו, עד בוא עם אל ארץ נושבת, ויוכלו מעבור הארץ בשנה ההיא. ברגע ש... איך שחוצים את הירדן? למה? תן לנו קצת אבטלה. דמי הסתגלות. כך, המן, לאיזה שבוע, שבועיים. בשנייה שאפשר להפסיק עם הנס, מפסיקים. זה כמו ילד שאתה מניק אותו. אתה הגיע לי שנתיים הילד, הוא עכשיו צריך כבר לאכול. לא, אני רוצה עוד להניק. צריך, לא יגדל ככה. המן זה סוג של הנקה, שנאמר, פסוק. רואים אותו באחד מהשירים של ויניקהו דבש. ויניקהו דבש מסלע, ושמן מחל משצור. נכון? ויניקהו דבש מסלע, דבש מסלע זה המן. שטעמו כצפחית הדבש. אז זה סוג של הנקה, הקדוש ברוך הוא מניק את עם ישראל, נו כמה זמן יניקו אותך, אתה כבר בן 20, יאללה, איך תאכל איזה סטייק? בסדר? אז לכן, בספר שמואל, שהוא ספר שבו האומה הישראלית בונה את עצמה לקראת המלכות, אין כמעט ניסים. אז מה יש כאן? יש כאן אות, אנחנו גם את האות ננסה לפרש באופן שהוא לא נס, ויש כאן תוכנית מבצעית מדוגמת. אחד לאחד של מתן. כן. נס זה כפית עם חצי סוכר, חלב, קצפת למעלה, ככה אני אוהב את זה. עוד זה בא, זה?
עוד זה סימן, לא?
ההבדל הוא ככה. נס זה שינוי סתרי בראשית. שידוד מערכות, קריאת ים סוף זה נס. בסדר? מופת... זה נדמה לי שגם בסרט נכון, תנו לכם מופת, לא? יש כזה? יש מופת זה משהו שהוא אני לא בטוח מה שאני אומר. מופת זה משהו שהוא יוצר פליאה, כן? סרט שהוא וואו, כן? מופת. ואות זה רמז על העתיד, רמז על הבאות. אות זה משהו שיכול להיות, מופת זה משהו שהוא גם כן קשור בנגיד מה? כן, ודאי מסגר, אבל זה משהו שמשאיר את האדם בפליאה. יש בזה, לא? בפרשיות של עשרת המכות יש את המילה מופת איפשהו. כן, אבל מה זה? יש גם... תנו לכם מופת, משהו כזה. כן, שמשה רבנו עושה להם את האותות ואת המופתים. כן? אז אות זה זה שהוא אמר להם פקוד יפקוד, דברים כאלו, ומופת זה כל מיני דברים שמשאירים את האנשים בפליאה. וואו. כן. ואות זה מין רמז על העתיד. אות לא חייב להיות משהו של נס. לדוגמה, רבקה שיוצאת ושואבת את המים וכולי וכולי, זה אות. זה נס? זה לא נס. זה מופת? זה גם לא מופת. אישה ששואבת מים זה עדיין לא מופת. או לא נס. זה אות, זה רמז. סוג כזה, סוג מסוים של רמז. אז לכן, מופת ונס יותר שייכים לעולם האל-טבעי. שינויים מסוימים בסדרי בראשית, נס זה שינוי רדיקלי, ומופת זה שינוי כנראה יותר קטן. ואות זה משהו שהוא בכלל לא משנה כלום, אלא הוא מהווה רמז. וזה מה שאומר כאן יונתן. יונתן אומר, יהונתן, צריך לומר, אומר לנער שלו, אנחנו, בוא נראה אם הקדוש ברוך הוא איתנו בדבר הזה. אנחנו נתגנב אל מצבת פלישתים. תכף, זה חשוב מאוד לדעת מה יונתן בדיוק עשה. ואנחנו נראה מה תהיה התגובה שלהם. אם כה יאמרו לנו, וקף, מנהדה, עצור סיסמה, מה נבין? בכוננות. הם עם הנשק בפנים, חסנית בהכנס, שמירה כמו שצריך פטרול, אין מה לחפש שם, אחורה פנה, קדימה צד. אבל אם הם יגידו לנו, הנה עדה, טל, טל הון, אנחנו נבין ש... רופף שם. השינגים משחק ששבש, הפטרול מפצח גרעינים ליד החדר אוכל. סיפרו לי שיש איזה סרט תודה, לא ראיתי את הסרט תודה, אבל מישהו סיפר לי פעם, זה סרט תודה של הצבא הירדני, שהוא מראה את החיילים של צה"ל, אז רואים חיילים רצים, הדה גולני, אז רואים כזה צומחים, הדה צנחנים, אז רואים טנקים, הדה שריון, רואים את זה, אז רואים איזה חייל כזה שתמין עם זה קירס, נעליים פתוחות, כולו כזה, והדה המילואימניק. היום זה כבר לא נכון, זה המילואים היום, גם אז אולי זה לא היה נכון. אבל אתה, יונתן בעצם בודק, האוטו בדיקת רמת הכוננות של מצבת פלישתים. עכשיו בואו נבין מה זה מצבה. את מה יונתן תוקף? אמרנו פלישתים, כחול אשר על שפת הים. יש פה, מדובר פה על 30 אלף רכב ו-6,000 פרשים. אתם מסוגלים להבין איך מניעים כוחות בסדרי גודל כאלו בעולם שבו אין אמצעי קשר ואין GPS'ים ואין כלום? איך אתה מניע 30 אלף רגלי? 30 אלף רכב וחירניקים כמו בלי סוף. איך? תשובה. יש משמעות עליונה למפקד. כל היכולת הנעת הכוח הזאת היא בעצם תלויה ועומדת בדבר אחד, מה שקוראים היום חיקוי ממם, כן? חיקוי המפקד. המפקד עומד בראש הכוח, כולם מסתכלים עליו, או בראש או באמצע, לא משנה, מה שהוא עושה, מחכים אותו. כוח ענק, אבל כוח ענק הזה היה מחולק לפלנגות כאלו, לפלוגות של נגיד 100-200 לוחמים. וכן, ואז, כן, ואז ככה זה היה עובד. חיקוי, זה היה ניצול המסה. בעם ישראל זה אף פעם לא היה, כי לא היה לנו אף פעם כאלה מסות, אבל כשאתה עובד בכאלה מסות גדולות, הסדר הוא שאתה פשוט מחכה את המפקד. הכוחות האלו, בלי פיקוד, הם כלום. אין להם יכולת התארגנות, הם בבת אחת, היתרון שלהם נהפך לחיסרון, כי הם נהיים כוח מסורבל, מבולבל, שאין לו יכולת הנהגה, גם איכות הלוחמים בדרך כלל הייתה איכות נמוכה, אז הם תלויים לחלוטין בפיקוד. את מה יונתן בוחר לתקוף? מפקדת האוגדה. זה מה שבוחר לתקוף. כמה זה מפקדת האוגדה? כמה אנשים זה? מפקד אוגדה, קמן, עוזר קמן, סגן מפקד, 3 מח"טים, 9 מג"דים, סמגדי, כמה? נפחו! כל הסגל, זה מי למעלה עד למטה, כמה זה? 100 איש? גג. שדרת הפיקוד, 100 איש. ביצוע של יחידה מיוחדת, יונתן ונערו, לתקיפה איכותית של שדרת הפיקוד הפלישתית במקום שנקרא מצבה. מקביל מבחינתנו לתקיפת המטכ"ל הסורי במלחמת יום כיפור. קיצור, יש לא מזמן קראתי ספר להרוג את רומל, גנרל פילד מרשל, יש לומר ארווין רומל, היה מפקד שועל המדבר, היה מפקד הקורפוס האפריקאי של הגרמנים, והוא היה כל כך הוא היה גנרל כל כך מוכשר, עד כדי כך שהאנגלים הגיעו למסקנה שהם פשוט צריכים להרוג אותו. עד שלא ירגו אותו, הם לא צריכו לנצח. והם הקימו כוח משימה מיוחד, שתפקיד שלו היה להגיע לרומל ולהרוג אותו, והכוח הזה לא הצליח. ונחיל, הוא גרם הרבה נזקים בדרך, לכוחות הגרמנים, אבל את רומל לא הצליחו להרוג. לא שאני כאן בא ללמד זכות על אף אחד, אבל מבין כל הקצינים הגרמנים, רומל היה, היה קצין אחר כנראה, הוא מצא את מותו אחרי שהוא נתפס בניסיון התנגשות בהיטלר. הוא היה בין הקושרים על היטלר להרוג אותו, והוא בעצמו, כן, הוא הוביל, הוא רצה להתנגש בהיטלר. לא שהוא היה אוהב ישראל או אוהב זה, אבל הוא הבין ש... ותפסו אותה, זה, ו... רק מרוב שהוא היה אישיות נערצת, אי אפשר היה להוציא אותו להורג. אז הם נתנו לו את האפשרות להתאבד, ועשו לו לוויה, כאילו הוא נפצע ונהרג באיזה הפצצה או משהו כזה, אבל בעצם הוא התאבד אחרי שתפסו אותו שניסה להרוג את... אז יש מצביעים בכאלה סדרי גודל, שאתה יודע, אם אני דופק אותו, אני, זהו, הצלחתי את כל הקרב לקחת. בדרך כלל זה לא ככה, בדרך כלל אתה יודע, הלך המגד, יבוא אחד אחר, מפקד אוגדה כזה, נמנה מישהו, אבל יש מצביעים שהם, הם הקרב. הם המובילים, הם האסטרטגים הגדולים, יש כאלה. אז יונתן כאן עם נערו, כוח משימתי, הולך לפגוע בשדרת הפיקוד. זה לא שזה גלץ, זה לא שזה הולך, זה עם המון אמונה, והמון, אם האות יגיד לנו שהם לא בקוננות, זה אומר שגם הקדוש ברוך הוא איתנו ואנחנו גם נצליח, כי גם פעולה כזאת יכולה להיקשר. כן? אז בואו נראה מה קורה כאן. ואומר יונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים ונגלינו עליהם. אם כה יאמרו אלינו דומו, עד הגיענו אליכם, ועמדנו תחתנו ולא נעלה עליהם. אבל אם כה יאמרו, עלו עלינו ועלינו, כי הם לא בכוננות, כי נתנם אדוני בידינו וזה לנו האות. זה רמז. לכן הגמרא אומרת שהאות, הגמרא אומרת ככה, אם אדם יוצא מהרחוב, יוצא בבית מהרחוב, רואה חתולה שחורה, פור, חתולה, איזה מזל רע, יהיה לי היום, אני חוזר הביתה. זה אסור. זה אסור. מה זה הדבר הזה? חתולה זה דרכי האמורי. אין לזה שום קשר. וכן, כל השטויות שזה מספר 13 וכל ה... הרב אליהו, השם שלח לו פרה שלמה, הוא מספר שהרי בחוץ לארץ אין קומה 13 בבתי מלון. הביא להם מזל רע. כן, מ-12-14. הרב אליהו מבקש דווקא להיות בקומה 13. 13 בגימטריה 1, 13 בגימטריה אהבה, 13 זה... קרין. אין, קומה 13. אז אומר, לפחות בשבת, שהם היו... לא, אין שם עליות שבת. זה שהם קומה 13, זה חוסך קומה. עולים פחות קומה ברגל. אז... אז כל השטויות האלה וכל כל מיני הבלים שמאמינים בהם, כל מי שמאמין בהם, זה כמובן הכל שטויות. זה אסור לעשות את הדבר הזה. שאומר מצווה לא יראה. אבל אות שהוא יש לו הקשר אל העניין, הוא מותר. אליעזר מבקש אות שיש לו קשר לעניין, הוא מחפש מישהי בעלת חסד, אז הוא אומר, אם תבוא נערה ותסכים להשקוט אותי וגם להשקוט את הגמלים וכו' וכו', אותה הוכחת לעבדך ליצחק ובידע כי עשית חסד עם אדוני אברהם. גם יונתן מבקש עוד שיש לו הקשר, הוא הגיוני בהקשר של הפעילות המבצעית, ובאמת האות הזה מועיל, ואז תראו מה יונתן אומר. ויאמר יונתן לנוסח אליו, עלה אחריי, לפניכם, תראו את ההבדל בין פלישתים לבין יונתן. תראו את היהירות ואת הגאווה. ויגלו שניהם, יונתן נחשף, חושף את עצמו בכוונה, אל מצב פלישתים, ויאמרו פלישתים, הנה עברים יוצאים מן החורים אשר התחבאו שם. ברגע שפלישתים אמרו את הדבר הזה, ברגע הזה הם הפסידו. רברבנות וגאווה וזיזול באויב, זה מתכון בטוח להפסד. כן? עד היום, מי שרוצה לשמוע רברבנות מהי, תנסו לשמוע קלטות של נאצר לפני מלחמת ששת הימים. איזה רברבנות, איזה... חילקנו בינינו כבר לתל אביב. כבר חילקו כבר את מדינת היהודים, הכל ברברבנות כזאת, חטף בראש, מה שנקרא. כן. אז יש כאן רברבנות, יש כאן גאווה. דרך אגב, גם אנחנו בעצמנו חטאנו בדיוק באותו חטא. אחרי מלחמת ששת הימים, את הרברבנות וגאווה, וחטפנו בראש מלחמת יום כיפור. יש לי בבית יומן, אז משרד הביטחון היה מוציא כל מיני יומנים. אלבומים, סליחה, אלבומים. אז היה שם ממש עבודת אלילים כמעט של גנרלי הניצחון, תמונות והכל. ויש שם, אז יש לי בבית, זה אלבום כזה, שהוא יצא בסיום שנת תבשין למד ג' לקראת ראש השנה תבשין למד ד'. אז יש שם איפה צהל נמצא פה, איפה, והסיכום זה, חוטינו מחזיקים בעמדות, בגבול פה ובגבול שם, זה, מעולם מצבנו לא היה טוב יותר. זה חודש לפני מלחמת יום כיפור. משפט כזה מלא, זה הגיע מלחמת יום כיפור, ו... אנחנו יודעים מה היה. כלומר, רברבנות וגאווה זה מתכון להפסד. וצניעות וענווה זה מתכון לניצחון. וגם במלחמת לבנון השנייה היה לנו קצת נגיעות בתחום הזה של רברבנות. טוב להיות ענוותנים ולא לזלזל באויב בשום צורה שהיא. כאן פלישתים מלאי גאווה. מה יונתן אומר לנער? וינו אנשי המצבה את יונתן ואת עסק אליו ואמרו, עלו אלינו ונודיע לכם, טוב, אנחנו כבר נראה לכם מה זה, לא בדיקה, לא כוננות, לא שום דבר. ויאמר יונתן לנוסק אליו, עלה אחריי, כי נתנם אדוני ביד ישראל. תשימו לב ליחס של יונתן אל הנער שלו, הוא לא מזלזל בו. הוא לא אומר לו פקודות לזה, הוא אומר לו את המילה, מילת הקסם, אחריי. נכון? כן, אחריי, זאת מילה, זה קוד צהלי, אחריי. זה קוד צהלי. אחריי. זה קוד צהלי ייחודי. אין את הקוד הזה בצבאות זרים. אין אחריי בצבאות, זה לפניי, לא אחריי. בצהל יש את אחריי. יש, נכון, הסיסמה בשל בעד אחד, ממני תראו וכן תעשו. זה לקוח מגדעון, אפשר גם לקחת מיונתן. עלי אחריי, כי נתנם אדוני ביד ישראל. והיה יונתן על ידיו ועל רגליו זחילה, כל פשיטה שצריכה להרכיב, מרכיב של זחילות, ונושא כליו אחריו, ויפלו לפני יונתן ונושא כליו ומוטט אחריו. ותהי המכה הראשונה שריקה יונתן ונושא כליו כ-20 איש, כבחצי מענת צמד שדה. למה זה חשוב להגיד לנו את הדבר הזה? איפה נמצאים 20 איש בחצי מענת צמד שדה? זאת אומרת שאתה בחרב אחת, בתנועה אחת אתה פוגע ב-20 איש. במילים שלנו זה לזרוק את הרימון לחפק. בסדר? על המפות, מפקד האוגדה, סגנו וכו', ובום, שמת שם רימון. סידרת את כל המצב. כלומר, מדובר כאן, הכתוב בעצם מדבר שיונתן חדר לתוך מוצב הפיקוד, ואז כל הפיקוד שם כולו מרוכז, פעילות מהירה של לוחמים מיומנים פוגעים בשדרת הפיקוד, ואז מה מתחיל? יש הזעקות במחנה, יש זה, חניבל, נכס לאומי, כל הזה, אבל אין לי שיתן פקודות. לאן לרוץ? לרוץ ללבן, לרוץ לצפון, לרוץ לדרום, לרוץ זה, כתת כוננות, מי לה? מתחיל כאן בלגן. מתחילה כאן מאומות עולים, ותהי חרדה במחנה, בשדה ובכל העם, ואז חרדה נהפכת לפאניקה, פאניקה נהפכת לבלגן, בלגן נהפך לנסיגה. ותהי חרדה במחנה, מחנה הפיקוד, בשדה ובכל העם, המצב והמשחית חרדו גם הם. מי זה המצב והמשחית? אלה הכוחות, הכוחות הגדולים, המסיביים, שהם נמצאים על הגבול, אבל פתאום הם מסתכלים אחורה ורואים שמשהו קורה מאחורה, אין מי שיתן פקודות. אז הם פתאום, גם הדמיון מתחיל פה לשחק. ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלוהים. ויראו הצופים לשאול בגבעת בנימין, והנה ההמון נמוג וילך ואלו. פתאום הצופים רואים שמשהו קורה לפלישתים, הם פתאום מתחילים שם להתבלגן ולהתברבר, ומתחילים גם לברוח ולסגת לאחור. אז מה יש כאן? יש כאן אמונה של יונתן ועזרה של השם יתברך וחצי מופת, או שיש כאן תוכנית מבצעית מתוכננת להפליא בדיוק. הגם וגם הזה, זה ספר שמואל. אתם מבינים? זה הציר של ספר שמואל, של ההתגלות האלוקית שעוברת דרכנו ומברכת את מעשי ידינו. זה הפירוש של המילים אדוני צבאות, שם צבאות עמנו. משגב לנו אל יעקב סלע, הקדוש ברוך הוא לא מעלינו ולא מתחתנו, יש מצב שהקדוש ברוך הוא מעלינו. מראים אותנו, יש מצב שהוא אפילו מתחתנו, כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף, הנשר לוקח את הגוזלים על הגב שלו. בספר שמואל אנחנו מתבגרים, אנחנו מתקדמים, והקדוש ברוך הוא איתנו. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אל יעקב סלע. וזה מה שקורה כאן בעצם. זה מין זהר אנפין של כל ההתנהלות של ספר שמואל. אז עד כאן, עד אמצע הפרק הזה, הכל נראה טוב. כלומר, אם אתה נושא כאן מעשה גבורה, והופך את כל הקערה על פי, ממצב שבו היינו בתחתית המדרגה, אנחנו פתאום, עוד פעם הכל הולך להשתנות והולך להיות כאן קרב, שלכאורה ילך להכות את פלישתים, מכה נמרצת. אבל יש כאן נקודה אחת שהיא נקודה שצריך לשים אליה לב, אנחנו נדבר עליה בזאת השם בפעם הבאה ונרחיב. את כל הפעולה הזאת יונתן עושה כבר בפעם השנייה לבד. גם בפרק ג' יונתן ניקה את נציב פלישתים בלי להודיע לאף אחד, וגם כאן הוא עובר את מצב פלישתים ולאבא שלו לא יגיד, ואנחנו משאירים פה את השאלה פתוחה. האם כשנעשה מעשה של גבורה, אבל הוא לא נעשה כחלק מכלל ישראל, האם הדבר הזה הוא טוב או שהוא עלול להביא לסיבוכים? אנחנו נראה בהמשך שכנראה יש לדבר הזה מחיר. מחיר גם כללי וגם אישי של יונתן. אז זה מדבר, מדבר את השם בשבוע הבא, בחצי השני של פרק י"ד.